כאן רשת בית. יאיר ויינרב. כאן רשת בית.
קצת אחרי 4:06 דקות, כאן צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות בכאן רשת בית. שלום לכם, רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה עמית כהן וג'רמי קוסקס על הביצוע הטכני היום, לריסה בלטר קאץ. הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. פותחים כמובן בחותרות הכלכלה. רגע לפני הפסח, חברת התעופה איזי ג'ט מבטלת עד סוף החודש את טיסותיה מישראל ליעדים שונים באירופה, ובהם בריטניה, שווייץ ואיטליה. גם חברת התעופה אייר אינדיה מבטלת את כל טיסותיה לישראל לפחות למשך 3 שבועות. ויד נדבר על ההשלכות של ההחלטה הזאת ונתעדכן. בעלת הקניות לקראת הפסח ובצל המלחמה, עוד מעט נדבר כאן עם איתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. האם צפויים מחסורים במוצרים וגם כיצד נערכים ברשת למצב חירום? בינתיים, משרד הכלכלה והתעשייה פרסם את רשימת מאות סניפי הברזל של הסופרים שיהיו פתוחים בעת חירום, ורשימת מזון מומלצת למשפחה. במשרד הכלכלה מדגישים שהמלאי מספיק, והוא גם מתואם ואין צורך לאגור מזון. הרשימה כוללת מוצרים יבשים שאינם מצריכים בישול, והיא מופיעה באתר של משרד הכלכלה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, אחרי המתקפה האיראנית ורגע לפני פרסום מדד המחירים לצרכן הערב, בבורסה בתל אביב יציבות, השקל מתחזק, נעסוק בזה בסקירה היומית שלנו משוקי הכספים. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בעוד גל התייקרויות, הפעם בחסות הממשלה. המחירים של מוצרי החלב שבפיקוח יעלו בתחילת החודש בכ4.5%. זאת חתיכת התייקרות. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
שלום יאיר. אכן, ממש ככה, כמו שאתה אומר, התייקרות נוספת, 4.5% במוצרי החלב שבפיקוח. זה אומר שליטר חלב 3% בקרטון מתייקר בערך ב40 אגורות, וככה גם שמנת מתוקה ושמנת חמוצה ושורה ארוכה של מוצרי חלב שנמצאים בפיקוח, התייקרות של 4.5%, כמו שאתה אומר, בחסות הממשלה, ואם תרצה יאיר, אז גם בחסות הדחיינות של הממשלה. משרד החקלאות בעצם מודיע היום על ההתייקרות הזאת, וזה חלק מגל, כי אחרי פסח אנחנו נראה התייקרות, כשחלק גדול מהיבואניות והיצרניות כבר אמרו שאנחנו הולכות לייקר מוצרים עם דיפלומט ועם שורה ארוכה של אחרות, ואז אנחנו לא ממהרים לשאול למה. אז במקרה הזה של משרד החקלאות ושל ההתייקרות של המוצרים המפוקחים, זה אפילו לא משהו שמיוחס לימים האלה. מתוך 4.5% בערך אחוז מיוחס להתייקרויות במדדים, אבל 3.5% בעצם ירושה מהשנה שעברה. בחודש מאי בשנה שעברה אמורה הייתה להיות התייקרות בשיעור דו ספרתי של מוצרי החלב שמפוקחים. הממשלה ניהלה מסע ומתן עם המחלבות, הצליחה להגיע איתן להבנה שההתייקרות הזאת תיפרס לכמה נתחים, ככה שהציבור לא יסבול באופן מיידי התייקרות דו ספרתית של המוצרים המפוקחים, משהו שקשה מאוד לציבור לסבול, אבל אם נהיה קצת ציניים יאיר, משהו שקשה מאוד לממשלה ולפוליטיקאים לסבול, כשהם יודעים שעלולות להיות לזה השלכות מבחינת הציבור. אז החליטו לפרוס את פרוסות כדי שזה יכאב לנו פחות ושנכעס פחות, אבל הנה הגיעה הפרוסה הזאת, וההתייקרות שאנחנו נראה החל מאחד במאי אחרי הפסח במוצרי החלב המפוקחים, היא בעצם ירושה מהשנה שעברה. זה קורה תוך כדי מלחמה, זה כואב לנו במיוחד, זה קורה במקביל להרבה התייקרויות אחרות, אבל זה לא נוגע מענייני הימים האלה, אלא לשאריות של ההתייקרות של השנה שעברה, אם תרצה.
כן, כך זה נראה. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה.
תודה.
שלום איתן יוחננוף.
שלום, שלום.
מנכ״ל ובעלים של רשת יוחננוף. תתאר לנו איך נראים אצלך הימים האלה בסניפים, במוצאי שבת, איך היה רגע לפני שפיקוד העורף פרסם את ההגבלות החדשות והטילים האיראנים שנמצאים בדרך.
אז יותר דווקא אנחנו רואים יותר את הפעילות של פסח, קניות של נקרת פסח. הצרכנים כבר רוכשים, אנחנו פחות רואים פאניקה.
אין פאניקה.
פחות פאניקה. אם זה היה קצת בהתחלה, בתחילת השבוע, כשהיה לחץ בתקיפה האיראנית, זה היה קצת יותר הצטיידות של מים. ראינו שמים באמת עלו במחירות בצורה משמעותית. אבל לא ראינו פאניקה.
קונים יותר מוצרים שאמורים להחזיק מעמד בתנאים, אתה יודע, לאו דווקא בקירור? מוצרים מבשים.
תראה, אני חושב שההצטיידות הזאת כבר ראינו אותה, ואנשים די מאורגנים, אנחנו כבר הרבה זמן באירוע במלחמה.
גם נכון, כבר חצי שנה אנשים נערכו.
אנחנו פחות רואים, אני חושב שאנשים די מבינים ויודעים על מה מדובר, ויודעים איך להתנהל, ואני חושב שגם הרשויות, כמו פיקוד העורף, כבר לא עושים את הטעויות שהיה בהתחלה בלהבעיל או בחוסר ידע שהיה, אנחנו רואים הרבה יותר יציבות והרבה יותר בהירות בדיווחים, גם אלינו וגם לציבור.
חלק מהסניפים שלך הם סניפי ברזל, אגב, שיהיו פתוחים בכל סיטואציה?
בהחלט, אנחנו חלק ממלח, מה שנקרא
משק לשעת חירום, כן.
ואנחנו בהחלט מנהלים מה שנקרא שיח קרוב עם פיקוד העורף, גם בנושא של ביטחון תזונתי וגם בנושא של הספקות במצבים כאוטיים.
מה זה אומר אגב סניף ברזל? שהוא פתוח בכל מצב, גם בתקופת מלחמה, אבל זה, יש מאפיינים מיוחדים לסניף כזה? מבחינת מחירים נגיד.
זה לא נוגע בנושא הזה, כי קודם כל במה שנוגעים זה בנושא של היכולת לספק לציבור את המזון.
כן.
וסניפי ברזל, סניפים באמת, סניפים שבאמת תנויים ויכולים לתת מענה גם בשלב לחימה, קרי, יש להם את התנאים הרלוונטיים גם לעובדים שמתקיימים, נמצאים בסניף, מה שנקרא...
סניפים מוגנים.
גם במיגון וגם ביכולת שלהם לספק לאורך זמן, גם במצב לחימה.
אוקיי, טוב, בוא נדבר קצת על הפסח, הזכרת את זה כמובן. איך הפסח הזה לעומת השנה שעברה? קונים קצת פחות או אותו דבר או יותר? כשאתה מנקה כמובן את ההיערכות של הישראלים למלחמה שאנחנו נמצאים בעיצומה.
אז אנחנו בהחלט רואים פעילות ערה בפסח, לקראת פסח. אנחנו כן יודעים להגיד שבשונה משנים עברו, אנחנו בכלל יודעים לכך שיש יותר, מה שנקרא, ישראלים בארץ. פחות נכון. יוצאים את הארץ, נכון. וזה מורגש, זה בהחלט מורגש.
אז בעצם קונים יותר. פדיונות שלכם חוגגים.
אנחנו רואים בסופו של דבר גידול... מה שנקרא סביר.
המחירים איך ביחס לשנה שעברה? עלו קצת, לא? נדמה לי שהסל ששר הכלכלה בודק אותו היה קצת יותר יקר משנה שעברה.
תראה, אנחנו יותר בודקים את הפעילות בתוך הרשת, קרי מול הצרכנים שלנו, ומספקים להם כל הזמן פתרונות טובים יותר במה שנקרא במוצרי הבית ובפתרונות אחרים בקטגוריות הטריות. אז יש אזורים שאנחנו יודעים להגיד בוודאות צפי אכן התממש, כמו לדוגמה בירקות והפירות, ששם באמת הנזק שמנבע מהמלחמה בעוטף עזה וגם בצפון, אז הוא יותר מורגש, מה אם שאפילו מפתיע אותנו לטובה, כי אנחנו בתחילת הדרך היינו חרדים לחוסר.
נכון.
ואני רוצה להגיד לך שאתה יודע, בסופו של דבר המציאות מדברת, ואנחנו מצליחים לראות... מדפים מלאים ומצליחים לספק את הסחורה, זה משהו שבאמת הפתיע אותנו לטובה.
לא צפוי איזה מחסור בימים הקרובים לקראת הפסח באיזשהו מוצר?
אפשר להגיד שהתקיפה של איראן גרמה לאיזשהו קצת עיכוב בהספקה של עופות טריים אל המפעלים, ואנחנו באמת מרגישים אלה בימים האלה איזשהו חוסר.
יש מחסור בעופות.
אבל עוד הפעם, הוא חוסר רגעי שנובע מכמה, ממש ערב אחד של חוסר תנועה של המסעיות כדי להוביל את מה שנקרא עופות לשחיטה, אז אנחנו רואים איזשהו דילי באמת כן. בימים האלה של חוסר של סחורה טריה, שאני מאמין שהיא תושלם לקראת, לקראת סוף השבוע, ובטח לקראת החגים.
טוב, תגיד, הבדיקה הזאת שעושה משרד הכלכלה, ביחד עם המועצה לצרכנות נדמה לי, שמוצאים את הדירוג הזה של רשתות הקמעונאות הזולות ביותר והיקרות ביותר, אתה מתבאס כשאתה רואה את רמי לוי כל הזמן הזול ביותר, או שזה בכלל לא שאיפה אצלכם ביוחננוף?
אני אגיד לך מה, אנחנו, כן. פחות, אנחנו פחות עסוקים במה שנקרא לבנות את התרחיש הזה. זה משהו שיש חברות שהן יותר עסוקות בזה, יש חברות שהן פחות. אנחנו באמת רשת שהיא זולה לאורך כל השנה, ואתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רואים את זה ושואבים את הביטחון לפעול בדרך הנכונה, מכך שאנחנו באמת רואים את הצרכנים שלנו ואת צביעות הרצון של הצרכנים שלנו בסניפים. ואנחנו רואים את זה בעיקר על ידי זה שאנחנו רואים את הגידולים שלנו משנה לשנה, אנחנו mm-hmm. יודעים לספק את רמת המחירים הנכונה לצרכנים שלנו, את איכות המוצר הרלוונטית, ופחות עסוקים בליצור תדמית כזו או אחרת.
אתה, קצת לך... אתה קצת עוקץ את רמי לוי, אני מרגיש, הוא עוסק ביחץ. ככה זה מרגיש.
אני לא חושב שהוא היחיד. אני לא חושב שהוא היחיד שעוסק ב... אנחנו באמת, אני אומר לך, אני מדבר על הצרכנים שלנו, שלי, כן. שמכירים את החנויות, ואתה יודע, בסופו של דבר, הם יודעים את האמת בשטח.
כן, אבל...
זאת הצרכנות היא value for money.
תראה, אבל כל ספורטאי עובד נורא 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 קשה, והוא גם יכול להיות מאוד מרוצה כל השנה מההישגים שלו, אבל תכלס, כשיש אליפות עולם או אולימפיאדה, הוא רוצה להיות מדורג ראשון, אז לא נחמץ לבך שאתה לא נמצא בראש הרשימה? כשאתה רואה את הרשימה הזאת?
לא, אני אגיד לך, באמת, זה... הנושא של סקרים כן. הוא משהו שבאמת, אני חושב שאם נסתכל באמת על המציאות בשטח, כל אחד ואחד יודע באמת איפה הוא נמצא ביחס לאסטרטגיה שלו.
אתם במקום טוב, אגב. אתם במקום טוב.
זה לא רק שאנחנו במקום טוב. אני אגיד לך יתרה מזו. אנחנו באמת יודעים לשאוב את הביטחון של מה שאנחנו עושים נכון,
כן.
מהצמיחה שלנו, ומזה שהצרכן אכן בוחר משנה לשנה לקנות יותר יוחננוף, באמת מתוך זה שאנחנו יודעים לספק לו את, 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 את המוצר. כי כן. כשאתה מדבר על המחיר, מחיר, מחיר, אז אנחנו באים ואומרים, זה מחיר לצד סחורה. זה value for money. זה לא נגמר ברק להגיד הבנתי. מחיר, מחיר.
אז זה לא רק הכסף.
לכן אני לא מתייחס okay. לשחקן זה או שחקן אחר שמחור יותר או פחות למה שנקרא לסקרים.
כן, למוניטין שלו.
כמו בעצם... לעשות את העבודה
תגיד,
בשטח.
שאלה, לא, זו תשובה טובה, אני חייב להגיד. שאלה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, כקימונאי גדול, איך יכול להיות, אני מסתכל על הטבלאות האלה, רונן ואני, אנחנו מכורים לטבלאות האלה. למשל, אני רואה סקוטש כזה, נגיד, לניקוי, עם אותו סוג, אותה חברה, יעלה במקום אחד 4.90, 4 שקלים ו-90 אגורות, ובמקום אחר יעלה 7 שקלים ו-90 אגורות. מי עושה את הפער הזה של השלושה שקלים? זו הרשת... זה הספק שמוכר, שהוא דורש לשווק ברשת הספציפית הזאת בזול יותר או ביקר יותר. מי קובע את המחיר תכלס לצרכן בסופו של דבר?
לצרכן בסוף מי שקובע את המחיר זה הקמעונאים,
כן.
אל מול מה שהם קונים. הפערים שאתה מציג כרגע, מה שאמרת, 4 שקלים אל מול 7 שקלים,
כן.
בדרך כלל נמצאים בקונספט, ולאו דווקא בסוג, בסוג החנות שאתה קונה. אם אתה תקנה בחנות שנמצאת ליד הבית והיא... מה שנקרא חנות שמרשה לעצמה.
אז אני אשלם על זה ביוקר.
אתה תשלם על זה ביוקר. ואנחנו רואים את ההתנהגות הזאת, הפערים באמת, אל מול השחקנים, בהר דיסקאונט, הם מינורים ברמה שהם זניחים. ובגלל זה באמת אנחנו, תשובה שלי מקודם, לנושא של המלחמה על המקום הראשון,
כן.
אנחנו יותר נלחמים על המקום הראשון בליבו של הצרכן, וידו של הצרכן. ואני אומר לך עוד הפעם, הצרכנים שרוצים באמת לדאוג לסל קנייה עולם וזול, יש מקום לעשות את זה היום. רק בחנויות החנויות הגדולות, חנויות שבאמת לא תקצה את המענה, והקונספט שלהם תומך בזה.
קחו את זה בחשבון, לפני שאתם עושים קניות לפסח, זה קניות גדולות ויקרות בדרך כלל. איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלים של רשת יוחננוף, חג שמח שיהיה, תודה.
חג שמח לכל עם ישראל ושקט.
אמן. שחטופים יחזרו הביתה.
אמן.
כן, תודה רבה, איתן. עכשיו לחברות התעופה EasyJet ו-Air India שמבטלות את הטיסות שלהם לישראל. חברת EasyJet חסמה לפני שעה קלה את כל האפשרות לרכוש בכלל כרטיסי טיסה מישראל לכל היעדים שלה עד חודש אוקטובר, לא סתם. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
שלום יאיר.
גם איזי ג'ט, גם אייר אינדיה, ולא ליום יומיים, לתקופה.
תראה, אז בואו ננסה באמת לעשות איזשהו סדר. תראה, איזי ג'ט מוציאה הודעה רשמית היום בעקבות פנייה שלנו, ואומרת שהם בעצם כרגע ביטלו את הטיסות עד שבוע הבא. זאת אומרת שבמהלך שבוע הבא הם אמורים להפסיק את הטיסות, כשמנסים להזמין כרטיסים למועדים מאוחרים יותר, מגלים שזה לא בדיוק המצב, ואין כל כך דרך, ולכן אני מאוד סקפטי האם באמת הדבר הזה ייגמר בשבוע הבא, להערכתי לא, אבל בוא נגיד שבכל מקרה האלפים הרבים מאוד של הישראלים שהזמינו איתם חופשות, טיסות לחופשות הפסח, הם כמובן נשארים פה, ואגב, לא יכולים גם כמובן לעשות שום דבר כמעט עם ההחזר שהם יקבלו, כי המחירים לגמרי בשמיים. אייר אינדיה זאת נקודה חשובה, משום שהיא גם באמת חברה עם חלון משמעותי למזרח, זאת אומרת, זה לא רק טיסות להודו, אלא כמובן טיסות ליעדים רבים אחרים במזרח אסיה, והיא מודיעה שהיא לא תגיע לכאן לפחות לשלושה שבועות. אני חושב להעיר שהיממה 2-3 הקרובות הן מאוד מאוד קריטיות, לראות לאן יושבת הרוח. גם חברות התעופה מסתכלות על זה כל הזמן, רואות מה קורה אצלנו, ולפי זה אני מניח שאנחנו נוכל להיות יותר חכמים בהמשך, ולראות באמת לאן ממשיכים מכאן.
שרון, אני אשמח אם תישאר איתנו, נצרף לשיחה שלנו את נטע גפני. שלום נטע.
היי.
אהלן, סמנכלית השיווק של אופיר טורס. רגע לפני פסח, אני רק יכול להניח שזו תוגמת נפש גדולה מאוד לנושאים, בטח אלו שכבר קנו כרטיסים.
זה לא רק בכרטיסים, זה אומר שאנשים הזמינו גם בתי מלון,
ברור.
רכבים אם צריך, העברות, כל מה שמשתמע מכך.
מה קורה אגב כשמזמינים בחברה כמו איזי ג'ט כרטיס וזה פתאום מתבטל?
אם זה מתבדל בגלל הסיבה הזאת, איזי ג'ט ציעו או החזר, או דחייה, או זאת אומרת, להשתמש בכסף הזה, כאילו, אם אין לך תאריך, אז לפחות להשתמש בו למתי שכן תדע. מתי? אז כמו ששרון עידן אמר, אז גם המחירים כבר מאוד גבוהים. זאת אומרת, גם אם עכשיו אנשים ירצו להזיז, אז סביר להניח שהמחירים יהיו מאוד מאוד גבוהים, מה גם שבאמת אין אפשרות כל כך להזמין.
ברור.
זה באמת תלוי בחדשות שלנו כאן.
נכון. אז אם זה באמת תלוי בזה, שרון, אני רוצה לשאול אותך, אתה באמת בוודאי שואל את חברות התעופה, למה הן מבטלות טיסות אחרי שהגבלות בעצם הוסרו? מה? איזה וייב אתה מקבל בתשובות שלהם?
תראה, קודם כל, הן לא יודעות מה הולך לקרות. הן שומעות כמונו בחדשות שייתכן שישראל תגיב למה שראינו באיראן, ואז איראן כבר הודיעה שהיא תגיב למה שתעשה ישראל, ולכן זה מתחיל, יאיר, מת צוותים שלא מוכנים לטוס לכאן, בוודאי לא לשרות ולישון כאן, ועד עלייה שוב בפרמיות של חברות הביטוח לחברות האלה, שאומרות, אוקיי, אז אני כרגע לא לוקח...
הסיכון עולה. כן.
צריך גם להבין, תראה, חברה כמו איזי ג'ט, שהיא מבטלת כרגע, בעצם מהרגע להרגע, לא כל כך פשוט לה מהבחינה הזאת שהמטוסים האלה לא בהכרח יעבדו, כן, התוכניות האלה הן תוכניות שעובדות הרבה זמן קדימה, יכול להיות שהמטוסים אפילו יהיו מושבתים.
שזה לא דבר טוב.
בוודאי, זה קוראים לה גם נזק.
נכון.
אבל בסופו של דבר, המצב כאן בישראל מבחינתם הוא מצב של מלחמה, בכל זאת אתה מדבר על מדינה שהיה ירי של יותר מ-300, כן, טילים וכתב"מים אליה, עזוב שזה נגמר נהדר, אבל אומרים מי שאומרים, חבר'ה, זה לא מצב נורמלי, וכמובן, כי גם תחלר בחשבון שמעט מאוד התיירים שגם היו על חלק מהטיסות האלה, כנראה אמרו, אנחנו לא רוצים להגיע. תראו, אני חושב שבאמת, למשל חברה ענקית כמו וויזר ביטלה אתמול, ביטלה היום, שאני שואל אותם לגבי מחר המחרותיים, אומרים לנטייה שלנו כרגע זה כן לטוס. הרבה מאוד שואלים אותי עליהם, זאת חברת לאו-קוסט ענקית, קבוצת לופטנזה, אם אתה רוצה בפן החיובי, חוזרת מחר, כן? זה גם צורות טובות. אני חושב שאנחנו לא נמצאים בשידור חוזר של מה שראינו אחרי 7 באוקטובר, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, אבל אין ספק שהטיימינג הפעם, כן, של חופשת הפסח, והביטולים הרבים מאוד האלה, אפילו אם הם לשלושה, ארבעה ימים,
זה נכון.
זה רבו פה נזק לעשרות אלפי ישראל.
נכון, אז תגידי, נטע, איך אפשר באמת לבנות על זה? כלומר, הישראלים באמת רוצים קצת להתברר. את מזמינה דרך חברת תעופה זרה, אנחנו חייבים כנראה להתרגל לזה שהעניינים יכולים להשתנות וברגע האחרון.
כן, אז או להזמין בחברות תעופה ישראליות.
ואז תוקעים לך מחיר כי מנצלים את זה.
כן, אבל אפשר גם, תראה, פסח באמת כבר יקר, כבר לפני חודשיים שלושה הוא היה יקר בגלל הסיבות האלה. אבל כן, אני יכולה להגיד שלספקים המקומיים שלקחו כבר התחייבויות על טיסות וגם על חברות תעופה ישראליות אומרת, חבילות נופש. יש מחירים, אפשר למצוא מחירים מאוד מאוד טובים. זאת אומרת, מי שלא חייב עכשיו לנסוע לניו יורק, בנקוק, וכאלה, ורוצה לנפוש, ורוצה חופשת בטן גב, אז קרסים, רודוס, אפשר למצוא חבילות ב-400-500 דולר, מלונות, הכל כלול, טיסות עם כבודה.
למתי? 400-500 דולר? לאיפה?
לפסח, מתי? לפסח, יוצאים ב-21 באפריל או 22 באפריל, וכן, אפשר למצוא.
וחוזרים מתי?
צריך להדגיש.
שניים, שלושה, ארבעה
אלו. אה, זה מחירים יפים.
יש עוד הפיצה על יוון. בהחלט, מה שנתה כאן אומרת הוא נכון, דווקא בקווים לרודוס קרטים יש תחרות מאוד מאוד רצינית.
אז בגלל זה המחירים סבירים, כן.
ובאמת מי שלצערנו, לדפקה לו החופשה, ועדיין אולי רוצה באופן ספונטני, אז כן, לחפש את אזור יוון וקפריסין, שם יש תחרות, זה לא מחירים שראינו בשנה שעברה, הם יותר יקרים, אבל זה לא מחירי השחיטה שאנחנו רואים ליעדים אחרים.
ברור.
באירופה.
400 דולר חבילה לארבעה לילות? שמה, זה נשמע לא רע. נטע, את יכולה למפות לנו אגב את רשימת חברות התעופה, מתי הן צפויות לחזור, מתי יהיו יותר שחקניות על המגרש, ואז המחירים מטבע הדברים גם יתייצבו.
בטח, אז אוסטריאן, בריסל, איגיאן, קבוצת לופטנזה, כל אלה צפויות לחזור מחר. אר קנדה ב-19 באפריל, אר אינדיה צפויה לחזור ב-21, איזי ג'ט גם ב-21 לאפריל, בלוברד עובדת, זה גם חברת לואו קוסט, אבל היא בפעילות מופחתת, צפויה לחזור לפעילות מלאה ושגרתית בימים הקרובים. פליי דובאי, עם חזרה לפעילות, עם שש טיסות יומיות, סייפרוס איירווייז.
אנחנו שומעים רגע רעשים ברקע, אני לא מבין אם זה מהסביבה שלך או מהסביבה של שרון. שרון?
אני לא אמור להיות, אבל...
אוקיי, הנה עכשיו שקט.
הנה עכשיו שקט, כן. זהו, אז כמו שאמרתי, פליי דובאי עם שש טיסות יומיות, אתיופיאן חזרה לפעילות שגרתית, אירופה חזרה לפעילות שגרתית.
טוב, אז לאט לאט אנחנו הולכים ומתאבים, וזה טוב, למעט שני המקרים האלה ששרון סיפר לנו אליהם, שבאמת מבטלים לפחות כרגע את הטיסות.
אני חושב שאחד מקווי פרשת המים בעניין הלואו-קוסט יהיה אחד ביוני, עם פתיחת טרמינל אחת, וגם החזרה של ריינר, שלדעתי תהיה יותר גדולה ממה שהיא כרגע מדברת עליה. אם אכן אנחנו נשאר במצב כזה, שאין פה התחממות, טרמינל אחת באמת נפתח בעוד חודש וקצת, וריין חוזרת, אני חושב שבז'אנר הזה, אנחנו נוכל לראות מחירים באמת יותר טוב.
אוקיי, שרון עידן ונטע גפני, סמנכ"לית השיווק של אופירטוס, תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה רבה. ביי.
אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה עוד צבע הכסף. אנחנו בהחלט כאן, 4:33 דקות. פיקוד העורף הוציא הלילה מאוחר בחצות הודעה על חידוש הלימודים במסגרות שפועלות גם עכשיו במהלך חופשת הפסח. במהלך היום נמתחה ביקורת חריפה על פיקוד העורף שהוציא את ההודעה הזאת, בשעה שכבר אי אפשר היה להיערך לפתיחת מסגרות החינוך האלה. ולפני זמן קצר התייחס מפקד פיקוד העורף, אלוף רפי מילו, לסערה שנוצרה בעקבות זה. הנה.
בליל שבת התמודדנו עם התקפה מאיראן ושלוחות הטרור שלה. צה"ל, בהובלה של חיל האוויר, אגף המודיעין ושאר כוחות הצבא, התמודד באופן מיטבי עם האיומים, הכל כדי להגן על מדינת ישראל. מתוך רצון לאפשר הקלה במדיניות ההתגוננות, לצד שמירה על הביטחון, פתיחת המשק ולאפשר להורים לצאת לעבודה, בחצות הסרנו את ההגבלות על התקהלויות וחינוך. אנחנו במלחמה ארוכה, יכולים עוד להיות שינויים גם בימים הקרובים. המשיכו להקפיד על הנחיות של פיקוד העורף הן מצילות חיים.
ההחלטה הזאת בכל מקרה, גם אחרי העברה, טריפה את מנהלי בתי הספר הרלוונטיים. הם שיגרו מכתב תחת הכותרת אפס במנהיגות, מילים חריפות מאוד על ההתנהלות מהרגע להרגע של פיקוד העורף. שלום לאביגיל סמין.
שלום וברכה.
יושבת ראש שותפה במנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר לישראל. תסבירי מה כל כך הרגיז אתכם.
אתמול הערכנו שכנראה תהיה הקלה בהנחיות, אבל ההנחיות היו בעצם אמורות להיות עד היום, ולכן אמרנו לצוותים שלנו, קחו בחשבון שמחר נתחיל להיערך כדי לחזור ביום שלישי.
אוקיי.
אוקיי. בחמש בבוקר קמתי, ואופ, איזה הפתעה. פתאום גיליתי שב-12 בלילה היו החלטות אחרות. מה השתנה מ-6 בערב ל-12 בלילה? אני לא יודעת, אבל אני באמת לא יושבת בפיקוד העורף. אבל מי שנמצא בפיקוד העורף היה אמור להבין מה זה אומר לנו, המנהלים בשטח. האמת שקיביתי בחמש בבוקר שיהיה מישהו שיעצור את זה. אבל בסופו של דבר משרד החינוך לא עצר את זה, הוא גלגל את זה לרשויות המקומיות ואמר, תעשו מה שאתם יכולים. ברשויות המקומיות כמובן שמגלגלים את זה למנהלי בתי הספר ומנחים אותם לפתוח את המסגרות.
תסבירי במה זה כרוך.
אני לא רוצה לספר לך.
כדי שנבין, מה זה אומר כשאת מקבלת פתאום בחמש בבוקר, את מבינה שאת צריכה לפתוח בעוד כמה שעות את המוסד.
שזה אפילו לא קרה לי בחמש, כי הייתי בטוחה שבסופו של דבר אמרתי לך, מישהו יעצור את זה, הרי לא יכול לכל מנהלי בתי הספר בארץ להשתגיע עם זה. אז זהו שזה לא קרה. הרבה אנשים חושבים שהשבוע זה חופש. זהו שזה לא חופש, כי יש הרבה מאוד קייטנות לילדים הצעירים, יש קייטנות פסח לילדי חינוך מיוחד, יש תגבורים לתלמידים בתיכונים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד פעילות, יש גם פעילויות של מנהל חברה ונוער, מסעות פסח, יש המון המון פעילויות שתוכננו לשבוע הזה. ברגע שבמוצא שהתקבלה החלטה שאין לימודים, אז ככה הנחנו את הקהילות שלנו בהתאמה, שנודיע להן מספיק זמן מראש כשנדע מה קורה. בפועל, כשאתה מקבל הנחיה כזאת בבוקר, אתה צריך לוודא אחד שיש לך מזכירה, אב בית, עשאות, עזנה, שיש לך בכלל מי שיקלוט את הילדים, למשל מורות. המורות הרי בבית עם הילדים שלהם, חלקן הבעלים שלהם במילואים, הם צריכים שמישהו ישמור על הילדים שלהם כדי שהם יוכלו לבוא לטפל בילדים שלנו. ובתוך כל הסיפור הזה אתה בסד זמנים מטורף, ואתה מוצא את עצמך שאף אחד לא מבין שכדי לקלוט ילדים כמו שצריך, צריך להיערך.
כשאת מתארת את זה, אז אנחנו מצליחים באמת להבין, אולי אפילו גם להרגיש במה זה כרוך. אבל אני רוצה לקחת אותך לכיוון אחר דווקא. ודווקא בגלל שאתם אנשי חינוך והוראה. תראי, אנחנו נמצאים במלחמה כבר חצי שנה, ואין ספק שסוף השבוע האחרון הייתה עליית מדרגה מבחינת החוויה של כולנו. וברור שפיקוד העורף היה יכול להתנהל בצורה אחרת, עם סד זמנים יותר הגיוני. אבל להוציא מכתב ותחת הכותרת אפס במנהיגות, אני חייב להגיד לך שזה גרם לי להרגיש קצת לא בנוח. מדובר באנשים באמת שעובדים מסביב לשעון, כדי שלנו בעורף יהיו חיים עד כמה שניתן בטוחים יותר וטובים ביותר. ומשהו בסגנון צרם לי קצת, אני חייב להגיד לך.
כן, אז אני אגיד לך, אמרתי את זה בתחילת דבריי. קודם כל, אין לי מילים להביע את התדהמה והערכה שאחזה בכל תושבי מדינת ישראל, לגבי מה שקרה, מה שעברנו במוצאי שבת. אני קראתי לזה מלחמת כוכבים, כי עמדנו כאן איפה שאני גר במרכז הארץ והתבונן, אני גר בדירת גג כזאת, התבונן על מה שקורה בשמיים, ופשוט נעתקו המילים להביע את הערכה המדהימה
לדוחמי.
כן, ובאמת ברוך השם היה מדהים. בדיוק.
ועוד אחרי הכישלון הגדול של השבעה באוקטובר, ופתאום אנחנו מבינים שאנחנו בידיים טובות למרות הגול.
כן. אז לכן אני אומרת, בעניין הזה אני בכלל לא מתווכחת. בוודאי שההנחיות, אני מנהלת בית ספר, אוקיי? אני יושבת ראש שותפה של ארגון מנהלי בתי ספר, ואנחנו מנהיגים את הקהילות שלנו, גם להיות אחראים ולציית למה שפיקוד העורף אומר, ולעשות את כל הדברים האלה.
הכי חשוב זה מציל חיים.
אבל, בוודאי, ברור. אני, בעצם מה שפיקוד העורף אומר, זה מה המצב מאפשר לעשות, אוקיי? הוא אומר, כרגע, המצב מאפשר להחזיר את בתי הספר. אוקיי, תודה רבה. עכשיו זה בעצם מגיע, למי מגיע הכדור? למשרד החינוך.
לא, לא, אבל אנחנו חוזרים על החלק הראשון של הרעיון. אתם צודקים. אני חושב שגם, אלוף פיקוד העורף גם הוציא הבהרה.
מישהו צריך לקחת אחריות.
נכון.
תראה, אני יכולה להגיד לך.
אני מדבר על הסגנון, על לכתוב מכתב, ותחת הכותרת, אפס במנהיגות. אני שיתפתי אותך בתחושה שלי.
כן.
קצת צרם לי, חייב להגיד. אולי חומר למחשבה להמשך. אביגיל סמין, יושבת ראש שותפה של מנהיגים, ארגון מנהלי בתי ספר בישראל, שנדע כולנו ימים טובים יותר.
אמן, אמן.
להתראות.
תודה רבה, כל טוב, שלום, שלום.
טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העניין הבא. מדי שנה מושלכות להשפעה בישראל תרופות בשווי של מאות מיליוני שקלים, ובהן תרופות מצילות חיים. שלום ברוך ליברמן, מנכ"ל עמותת חברים לרפואה, אהלן.
שלום וברכה.
איך הגעתם למסקנה הזאת, אגב, למספרים האלה, לתרופות בשווי מיליוני שקלים שמושלכות לפח? איך מודדים דבר כזה?
אנחנו עשינו סקר ב-2008, מדברים על לפני הרבה מאוד שנים, שכבר אז ראינו את הסקר הראשון שעשינו, שתרופות נזרקות לפח,
כן.
ב-300-400 מיליון שקל.
זאת אומרת, זה על פי סקר, מאז, אתם שואלים אנשים,
בוודאי.
אגב, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר אותו דבר, כן, זו תרופות שאני לא צריך, אני באמת
נכון.
זורק אותן.
וככל ככל שהשנים התגברו, אינפלציה, כן. דברים, עלויות התרופות וכל זה, אנחנו משערים, ברור שזה כנראה, איך אומרים, שדיברנו בזמנו עם קופת חולים כללית, אמרו לנו זה ודאי כפול. אבל נזרקות לפח תרופות כ-500, 600, 700 מיליון שקל. זאת אומרת, זה יותר מהתוספת לתקציב הסל כל שנה.
ממש.
ואותם התרופות, לא רק שהן מזיקות בזה שעצם שהן מגיעות להשמדה לא תקנית או דברים כאלה, ואז עוזרות.
מה זה השמדה לא תקנית? לא הבנתי.
שבן אדם זורק תרופה לפח,
כן.
ולא זורק אותה לתהליך השמדה תקני, זאת אומרת,
לא חושב שיש מישהו שמכיר. אוקיי.
זה פחות מקרים, כן, זה
אנשים
נגיד
לא יודעים
בקופת חולים
ומקומות
כאלה, כמעט אף אחד לא עושה את זה.
רובם זורקים לפח, ואז... לא עושה את זה כי לא יודע, אני לא ידעתי שתרופות צריך לזרוק למקום מאוד מיוחד.
נכון. אוקיי. עכשיו התרופות האלה מזהמות את מי התאום, וב-2016 היה מחקר בדקו ילדים, בהדס עין קרם, וגילו שיש להם מיקרובים של תרופות ביולוגיות שמעולם לא צרכו. אז בעצם, תרופות כאלה שנזרקות לפח, זה, איך אומרים, מזיק לנו, מזיק לזה. עכשיו אנחנו לוקחים את אותם התרופות, מעבירים אותם לאנשים שבאמת צריכים אותם.
זה נשמע נהדר.
זה אנשים שאין להם, אין להם את הכסף.
אני לא בטוח שאני היה לי אומץ לתת למישהו תרופה. אתה יודע? אתה יודע מה, אני אגיד את זה אחרת. אני לא בטוח שמישהו זקוק לתרופה, לא, אני לא מדבר על אקמול, אופטלגין וכו'.
אז בוא ניתן לך נתונים, ניתן לך נתונים.
מאיפה אני יודע איפה התרופה הזאת הוחזקה?
יפה, אז בוא ניתן נתונים.
אנחנו
ב-2016 העברנו חוק שמאפשר לנו לקבל תרופות יד שנייה. אנחנו עובדים עם יותר מ-30 רוקחים מתנדבים, עם שלושה רוקחים בשכר, ובעצם אנחנו אומרים ככה, בן אדם שלא יכול לרכוש את התרופות האלה, ואין לו דרך להשיג את אותם התרופות, בגלל שאין לו כסף. ברובם רולים כרונים, שבשבילם זה אוכל או תרופה. אני עוד רגע אדבר על תרופות העיקרות.
תרופה או תרופה, כן.
נכון? אותו החולה, מצבו הבריאותי יחמיר. וכשמצבו הבריאותי יחמיר, הוא יתאשפז. זה יעלה או נתק, יעלה למדינה, אין בכלל לתאר כמה כסף, וכמה כסף עולה חולה, וכמה זה עולה סביבתית. זאת אומרת שברגע שאתה לא זורק את התרופה, מאפשר לנו לתת את זה לאותו חולה, שאין ידו משגת, אנחנו באותו רגע בעצם יצרנו גם ענן נזק סביבתי, וגם בעצם יצרנו בעצם בריאות, יצרנו תמורה מאוד מאוד גדולה סביבתית של, אי אפשר בכלל לתאר אותה, ב-2022, כאילו ב-2023, שנה שעברה, העברנו תרופות בלמעלה מ-106 מיליון שקל לאנשים.
וואו.
אנחנו מטפלים ב-7,000 איש כל חודש שמקבלים את התרופות עד הבית.
איך אתם מבדים אבל שהתרופות הן באמת במצב טוב? אני יודע, אתה יודע, בקיץ מכונית יכולה להגיע ל-70 מעלות ויותר מזה, והתרופה שנמצאת בתנאים האלה, אחרי שהיא מתקררת, היא נראית בדיוק אותו דבר. אבל תמיד כתוב שחייבים לשמור, אתה יודע, התרופות במקום קריר.
אז אתה יודע, בסוף הכל זה עניין של סיכונים. באופן כללי, תרופה מוקשת, שמייצרים אותה, אני לא נכנס פה לאופרציה, אבל כשבן אדם מייצר אותה באופן כללי, ונותן לכל אחד, גם בן אדם שהולך איתו במדבר, אף אחד לא אמר לו, אל תלך עם זה במדבר, או אל תחזיק את זה בטיקבק, בצבא, במשך חודש וחצי במילואים, אף אחד, זאת אומרת, התרופה בגדול, יש לה את העמידות שלה, יש לה את היכולת. אנחנו לא מדברים כרגע, על האם התרופה היא תקינה, מבחינה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הניהול הסיכונים, בשביל זה אנחנו נמצאים ואומרים ככה, אם הבן אדם, צד אחד, זה לא לקחת בכלל את התרופה. ובצד שני, זה שאלה לגבי שרשרת ההספקה שבו, כאשר אנחנו בעצם לוקחים כמעט כל דרך, ואם זה תרופה במשחה או בנוזל, או שהיא פתוחה עוד כאלה, אז אנחנו כמובן נשמיד אותה, ואנחנו משמידים למעלה מ-70 טון פסולת תרופתית בשנה. אז אנחנו ניקח את החלק הזה, ובעצם אנחנו אומרים, אותם החולים, שאין ידם השגת, שלא יכולים לקנות את אותם התרופות, אנחנו נדאג להעביר להם את התרופה הזאת, בחינם.
כן, זה ברור. תכף נראה איך אנחנו עושים את זה ומסייעים לכם, באמת שאנשים שומעים עכשיו למשל, את הרעיון איתך ורוצים באמת לתרום את התרופות. יש מקרים שאתם נתקלים שתרופות יקרות במיוחד של עשרות או מאות אלפי שקלים?
בוודאי. כן. זה החלק בעצם השני. בעצם אנשים חולים בדרך כלל במחלות אונקולוגיות או במחלות מחלות יתום, יכול להיות שהרופא משנה להם את ההתוויה. זאת אומרת, הוא קיבל את זה רוב הסיכויים בחינם. ואז, אחרי שבן אדם מקבל את התרופה בחינם, הוא, מהצד השני, הוא אותו אחד, שהתרופה היא לא בהתוויה שלו. והמצב שלו לא פשוט, הוא צריך את אותה התרופה, ובעצם זה יכול לעלות לו עשרות, מאות, לפעמים מאות אלפי שקלים. וואו. לא מכבר עברנו תרופה ששווה 243 אלף שקלים לחודש. אז לבן אדם אחד וואו. זה בחינם, ולבן אדם אחד זה אין שום סיכוי שיוכל להתמודד עם זה, אלא אם כן יש לו ביטוח בריאות שמכיל בתוכו תרופות שלו בהתוויה, וגם זה לא תמיד תקן. אז אנחנו בעצם אומרים, ניקח את אותם אנשים שהתרופה שלהם, היו צריכים לשנות את התרופה או שעברי או שלא עלינו נפטרו, אנחנו לוקחים את אותם התרופות, ופשוט דואגים להעביר אותם לאותם אנשים שאין ידם השגת.
אוקיי. לא, זה הבנו, אנחנו רוצים רק פשוט להיות יעילים. איך פונים אליכם, חברים לרפואה?
למסור תרופות, מי שבן אדם כותב שאם אני רוצה למסור תרופות, חברים לרפואה שלנו למעלה מ-1,000 נקודות איסוף ברחבי הארץ, בכל עיר, בכל סניף של סופר פארם, בעצם כמעט בכל מקום שהוא, בן אדם ייכנס לאינטרנט ויחפש חברים לרפואה, ימצא מיד, אם הוא יגיד אני רוצה להעביר תרופות, חברים לרפואה או יראה, יש לנו דרך, יש לנו בוט נורא נורא קל, שממש אפשרות בקלות להעביר, הכי מציל חיים.
חברים לרפואה, תעשו בגוגל חברים לרפואה, אתם תראו את כל הנקודות. ברוך, אנחנו חייבים לסיים. ברוך ליברמן, מנכ"ל עמותת חברים לרפואה. יש לכם תרופות שאתם כבר לא משתמשים בהם, אל תזרקו לפח, תתרמו אותם. חברים לרפואה.
תודה רבה.
תודה, ברוך.
בבקשה.
טוב, עכשיו לפרויקט שלנו, לא, פרסמות, אנחנו נצא לפרסמות, ואחרי זה הפרויקט שלנו הישראלי. מיד חוזרים. שלום רואה החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, אהלן.
אהלן, אנחנו הצועים טובים.
גם לך, מה קורה?
הבורסה היום עשתה מהלך מאוד דרמטי, עליות של 1.5% כמעט, בתל אביב אפילו 90, שזה החברות השורה השנייה.
גם אתמול היו עליות, מה קורה פה תגיד?
לא, אבל זה עכשיו, ככל שהמסחר מתקדם, נהיה מינוס, כמעט כל הקו. ועכשיו זה ירידה של 7/10, 8/10 בשוק תל אביב. יש חששות מהסלמה, זאת אומרת, זה כל הזמן ברקע. גם הדולר עשה היום תנועה מאוד חזקה לירד, 3.70 כבר נגע, ועכשיו חוזר ל-3.74, 3.75. תשואות האג"ח הישראליות קצת עולות, יש ירידות בשוק האג"ח של כמה עשיריות אחוז, הכל ביחד, זאת אומרת, כאילו ישראל היא כאילו יותר מסוכנת, הבורסה קצת יורדת, האגרות חוב הצועה שלהם קצת עולה, והדולר מתחזק. זה הולך הכל ביחד בעניין הזה. והכל תנודתי, יש פתאום איזשהו סוג של שקט. אז הבורסה עולה, יש עוד חששות, הבורסה יורדת.
אבל מה קרה במהלך היום? כלומר, אם בבוקר היו ביקושים, אנשים קנו, זה סבבה, ואז פתאום היפוך מגמה, קרה איזה משהו, איזושהי אמירה, החלט... מה...
לא חושב שזה משהו ספציפי, היה יותר, אני חושב שראו בצהריים היה קצת כנראה פדיונות בקרנות הנאמנות, ואז הן באות לשוק בצהריים ומוכרות, וכשהן לא נתקלות באיזה קונים משמעותיים, אז השוק ככה לאט 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 מדרדר מטה. שוב, זה לא ירידות חזקות, אבל עדיין, מה שבולט מאוד, זה שאם השוק בארץ יורד 7-8 עשיריות, וול סטריט נפתח בעליות של 7-8 עשיריות. ואתה רואה את הפער בין השוק הישראלי לשוק האמריקאי, זה ביום אחד, זה 1.5%, ותוסיף את הדולר, אז כבר זה פער משמעותי. זאת אומרת, השוק הישראלי הוא מול השווקים בחול, בארצות הברית בעיקר, נראה הרבה פחות טוב כרגע. כן. זה סיפור הרבה יותר משמעותי.
יש לנו גם את המדד שהתפרסם בעוד כשעה וחצי.
בערב, נכון. זה, כן. גם פה יש הערכות שהמדד, לא צופים לאיזשהו סוג של אינפלציה. גם רואים את הפוסט החג, את לקראת הקיץ, אולי באמת הסיפור הצפוני וכל העניין הזה. אז זה לא אינפלציה משפיעה כרגע לכיוון של השוק. אם המדד יצא נמוך מהציפיות, אני חושב שמחר יכול להיות עליות, כי יראו ירידת ריבית פה בארץ יותר מוקדמת. אנחנו צפויים לראות הרבה תנודתיות, אבל להיות חכמים יותר מאוחר היום בערב, אחרי שנראה את מדד המחירים הצרכן.
רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, כל טוב.
אני אתראות. עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה עמית כהן וג'רמי קוסקס, על הביצוע הטכני לריסה בלטרקץ, הדואל של צבע הכסף, כסף, שטרודל כאן, .org.il, אני יאיר ויינר, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב, מחר, בארבעה אחר הצהריים, 192 ימים למלחמה, 133 חטופות וחטופים עדיין בעזה, בשורות טובות, אמן, בקרוב, אנחנו כאן, ביי.